טוב, בוקר טוב לכולם. עד השם שהלימוד יהיה לבשורות טובות, לרפואת כל הפצועים, להצלחת המערכה, להחזרת השבויים, ניצחון על אויבינו, וזאת השם צריך הרבה סייעתא דשמיא. טוב, היום נלמד סוגיה הלכתית, וגם אם נספיק קצת רעיונית על אותו נושא, לגבי האם מותר לכהנים להיכנס לקברי צדיקים. כלומר, בעצם האם קברי צדיקים שייך בהם טומאת מת ולכהן אסור להיכנס לשם, או שלא, צדיקים זה משהו אחר. צדיקים במיטתם קרויים חיים, אולי כפשוטו, או גם יש את השלכות הלכתיות, זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה שלא יודע אם נספיק היום, אולי כן, לגבי שאלה רעיונית באותו נושא של טומאה וטהרה, למה מצאנו שיהודי יותר טמא מגוי? כתוב בהלכה, שכמו שחז"ל כבר אומרים, שגוי שנוגע באמת, זה כמו בהמה שנוגעת באמת, אין בזה כלום. על יהודי שנוגע באמת, הוא נטמא. אותו דבר לגבי הפצת הטומאה. נפסק ברמב״ם, יהודי, יש שלוש סוגים איך אפשר להיטמא למת. או במגע, אדם שנוגע בגופה של מת, או במסע הוא סוחב אותו, או באוהל הוא נכנס לחלל, לחדר שיש בו מת, אז הוא כבר נטמא. כתוב ברמב״ם, שגוי מטמא רק במגע ובמסע. כלומר, אדם שנוגע בגופה של גוי או סוחב אותו, אז הוא טמא מת. האם עכשיו יש גופה של גוי בחדר, מותר להיכנס לשם. גם כהן, אין בזה טומאת, אין לו טומאת אוהל לגוי. עד שלא נגעת בו פיזית או סחבת אותו, הוא לא מטמא. אבל יהודי, אפילו 10 בתים מחוברים אחד לשני, כל החדרים מלאים טומאה. רואים שיהודי מפיץ יותר טומאה, וגם הוא יותר מקבל טומאה ממנו, אסור לו להיטמא למת, ושהוא נפטר, הוא גם מטמא. וגוי, ראינו שלא ככה, לכאורה הדבר דורש הסבר למה. אז זה שתי שאלות. אז נתחיל מהשאלה הלכתית קודם לגבי קברות צדיקים. של הכהנים, יפה.
אבל בכל זאת, מותר להם
לאבא, אמא... שבעה קרובים, נכון. יש דין שבעה קרובים, חוץ מהשבעה קרובים, כן, נכון. אוקיי, בוא נראה. כן, אז נתחיל מהפרשה שלנו, כמובן הכל קשור על פרשת שבוע, פרשת אמור, שהפרשה פותחת באיסור טומאת מת לכהנים. כתוב, ויאמר אדוני אל משה, אמור על הכהנים בני אהרון, ואמרת אליהם, בני נפש לא יטמא בעמיו. אז התורה אוסרת לכהן להיטמא למתים חוץ משבעה קרובים. נתחיל את הכל מהכלי יקר על הפרשה שלנו. אומר הכלי יקר, אני קורא אותו, קים לשארו, אומר הכלי יקר, טעם איסור הטומאה ובעבור רוח הטומאה נשאר דבק בגוף האדם. על כן נאמר לנפש לא יטמא, ולא אמר בן נפש, לפי שהנפש מצד עצמה טהורה היא, ואין בה שום צד טומאה, אך שהנפש סיבת הטומאה. כי כל שאר הבעלי חיים שאין בהם נפש המשכלת, כלומר, בעלי חיים אין נשמה, כי אם רוח החיונית לבד, יש לו רק רוח חיים, אבל אין בו נשמה, אין מיטתם כי אם פירוד ארבע יסודות. כלומר, כל דבר בעולם הזה מורכב מארבע יסודות, אש, מים, רוח, עפר. בכל דבר יש את ארבע יסודות, כתוב בספרים. פשוט בכל יסוד יש השאלה מה המינונים. גם יסוד האש, עיקרו אש, אבל יש בו גם מים וכו'. אז שבהמה מתה, פשוט ארבע יסודות האלה מתפרקים, וכל אחד חוזר לשורשו.
בהמות אין ארבע יסודות.
לכל דבר יש ארבע יסודות, לא בריאה. בכל דבר. כן, גם באדם, בכל. ואין מלאך המוות מזדקק להם כלל, לכן אין בהם טומאה חמורה. אבל נשמת האדם אינה יוצאת כי על ידי מלאך המוות, המוציאה משם בעל כורחה. כמו שאמרו חז"ל, בעל כורחך אתה מת, הוא בא מסיתרא דמסווה, מצד הטומאה, הוא מביא הטומאה על הגוף. כלומר, הטומאה זה לא מצד הנשמה, אלא מצד מלאך המוות. והבאתי את כל זה, אחרי זה אני יותר נאריך בזה, בצד הרעיוני, על בשביל השורות האלה. זולת הצדיקים, ליחידי הדור, אשר מיטתם בנשיקה, לא על ידי מלאך המוות, אין בהם שום צד טומאה. לפיכך אמרו חז"ל בירושלמי, שביום שמת רבנו הקדוש, בטלה הכהונה, כי לא נטמאו בו הכהנים כלל. אומר הכלי יקר, שגם הרמב"ן עומד נראה, עושה את החילוק הזה, הוא אומר, צדיקים וגדולי הדור, שהמוות שלהם הוא על ידי מיטת נשיקה, לא שייך בהם טומאה. בגלל שכל הטומאה נוצרת על ידי מלאך המוות, כמו שחז"ל מתארים את היציאה של נשמה מהגוף, אומר, מי שלא שלט בו מלאך המוות, כמו צדיקים וגדולי ישראל, לא שייך בו טומאה, והוא מביא לזה מקום הירושלמי. בדיוק, כתוב בירושלמי, עוד מעט תראה מה נפסק להלכה, שנייה. אבל כתוב בירושלמי, שביום שמת רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, בטלה כהונה. מסביר הכלי יקר מה זה בטלה כהונה. הכהנים התעסקו בקבורתו. ולא היה בזה שום צד של טומאה. אז רואים מכאן שיש איזה מקום בירושלמי. עכשיו ניכנס לתוך הסוגיה הזאת, האם ככה נפסק להלכה ומה מקורות לכאן ולכאן. אז נתחיל דבר ראשון עם הסברות שאומרות שמותר לכהנים להתאמה למתים. אז אחד, ראינו את הכלי עקר. שתיים, מפורסם דת הרמב"ן. אני קורא את הרמב"ן למטה. זה הרמב"ן הפרשת חוקת. זאת חוקת התורה. כתוב בפרשת חוקת, נכון, הפרה אדומה, זאת חוקת התורה, שאומרים חז"ל, למה היא נקראת חוקה? חוקה, יש משפט ויש חוקה. חוקה זה דבר שאתה לא מצליח להבין אותו בשכל שלך. חוקה חקקתי ואתה צריך לעשות אותה בלי לערער אחר השם יתברך. אז אומר הרמב"ן, מביא את רש"י, לפי שהשטן ואומות העולם מונין, כלומר מצערים את עם ישראל לומר מה המצווה הזאת, מה הבעיה לשבוע שעטנז, מה הבעיה לאכול בשר בחייו, איך יכול להיות שפרה אדומה מתארת וגם מתאמה, כל הדברים האלה זה בחינת חוק. לפיכך כתב בחוקה, גזירה היא מלפניי ואין לך רשות לערער אחריה. זה לשון רש"י מדברי רבותינו. וכבר כתבתי בעניין סיר המשתלח, מה טעם לאומות שיהיו מצערים אותנו בזאת יותר משאר הקורבנות שיחפרו, ויש מהם שיתארו כקורבנות הזב היולדת וכולי. אני מדאג לאשורות המודגשות. וטעם תומת המת, אומר הרמב"ן, למה יש תומת מת? בעטיו של נחש. כי הנפטרים בנשיקה לא יתאמו מן הדין. כלומר, כל העניין של התומה נוצר בגלל העניין של מלאך המוות, עטיו של נחש. על מי שנפטר בנשיקה, הוא לא אמור להתאמה. הוא לא מקבל תומה. והוא שאמרו צדיקים אינן מתאמים. ולכך אמר הכתוב, זאת חוקת התורה. כלומר, הנחקקת מן התורה, והיא תורה שבעל פה. על כן היא פרה והיא אדומה ממידת הדין, וניתנה לאלעזר לעשות לפניו אפילו על ידי זר. אבל הסגן יראה מעשה כדי שתעשה על כוונתו, שלא יחשבו במחשבה רע כי אומות והשטן. כמו אומר כאן הרמב"ן, בתחילת פרשת חוקת, כמו הכלי יקר, כל עניין התומה זה רק מי שמת בעטיו של נחש. כלומר, פטירה על ידי מהלך המוות. אבל מי שנפטר במיטת נשיקה לא שייך בו בכלל לעניין הזה של התומה. הקהילה הקר ציטט שכל גדולי, מה אומר גדולי הדור וצדיקים, גם רבי כתוב עליו, כלומר רואים שיוצאים מנקודת הנחה כזאת. אבל בואו נראה. מקור הבא זה זוהר, אני אקרא אותו ואפרש תוך כדי. אומר הזוהר בפרשת וישלח, זכאים מינון ישראל, אשריהם ישראל דקוץ הבריחו, יתראה באו ויאב לא נוראיתה דקשות. הקדוש ברוך הוא הביא להם תורת אמת, בגין למזכה בא לחיי העלמה, כדי שיזכו בא לחיי העולם הבא. לכל מן דשתדל בו, ראיתה כל מי שמשתדל בעסק התורה, קוץ שבריחו, מושך עליו חיים מילאים, ומביא לו חיי עולם על בא, דכתיב כי חייך ואורך ימיך. דכתיב, ובדבר הזה תאריכו ימים. כשאדם לומד תורה, אז יש לו חיים בעי עלמה, גם בעולם הזה, וגם חיים לעולם הבא. רבי אלעזר אמר, וזה קשור לסוגיה שלנו, כל מן דשתדל באורייתא לשמה, כל מי שעוסק בתורה לשם שמיים, לאו מתעתה על ידה דיצר הרע בגין, בגין דיתת כפי דנא דחיה. כלומר, כל מי שעוסק בתורה לשם שמיים, אז הפטירה שלו לא תהיה על ידי יצר הרע, כי הוא מחובר לעץ החיים, ולא ארפה מנה, והוא לא מרפה ממנו. ולכן צדיקים שמשתדלים באורייתא, הגוף שלהם לא מסתאב, אומר הזוהר. אני קורא את הסוגריים. אלא דחי כגון אליהו בבית קברי דשכחו רבנן, כמו שמובא בחז"ל, שמצאו את אליהו בבית הקברות, ושאלו אותו, והרי אתה לא כהן? הרי כתוב שפנחס הוא אליהו, שפנחס היה כהן, אמרו לאליהו, מה אתה עושה בבית הקברות? אמר להם, צדיקים לא מתאמים במיטתם, כמו שמביא כאן גם את הירושלמי הזה, ביום שמת רבי בטלה כהונה, כלומר, התעסקו בו הכהנים. למה? דלא שרה עליו רוח מסבא. אז רואים שגם הזוהר כותב על זה, שמי שמחובר לתורה תדיר ועוסק בתורה לשמה, אין פטירתו על ידי יצר הרע, על ידי השטן, ולכן הוא לא מקבל טומאה. עכשיו, הסיפור הזה עם אליהו, המקור שלו זה מהמדרש. איך?
זה לא להלכה.
או, עכשיו אנחנו לומדים את ההלכה, בוא נראה. אנחנו רואים את המקורות, אחרי זה נראה מה נפסק. מקור שלישי זה המדרש, ובוא נראה איך אפשר להבין אותו. אומר המדרש על משלי. אף ערכה שולחנה, מעשה ברבי עקיבא, שהיה חבוש בבית האסורים. ורבי יהושע הגרסי, הוא היה תלמיד שלו, היה משמש אותו. ערב יום טוב נפטר ממנו והלך לו. יש מקומות שכתוב שזה היה ערב יום הכיפורים. רבי יהושע הגרסי הולך לבית שלו. בא אליהו, דופק אצל רבי יהושע, ועמד על פתח ביתו, אמר לו, שלום עליך רבי, אמר לו, שלום עליך רבי ומורי. אמר לו, כלום אתה צריך? שואל את אליהו הנביא, מה כבודו צריך? אמר לו, אליהו הנביא, כהן אני, ובאתי להגיד לך שרבי עקיבא מת בבית האסורים. מיד הלכו שניהם לבית האסורים, ומצאו פתח שער בית האסורים פתוח, ושער בית הסוהר היה ישן, וכל העם שהיו בבית האסורים היו ישנים. והשכיבו את רבי עקיבא על המיטה ויצאו. מיד נטפל אליהו זכור לטוב ונטלו על כתפיו את רבי עקיבא. וכשראה רבי יהושע הגריסי כך, אמר לאליהו, רבי, לא אמרת לי, אני אליהו כהן? אמרת לי שאתה כהן, וכהן אסור להתעמל באמת. אמר לו אליהו הנביא, דייך רבי יהושע בני חס ושלום, שאין תומה בצדיקים ואף לא בתלמידיהם. אמר לו אליהו הנביא, אל תדאג, זה רבי עקיבא, הוא לא מתעמה. היו מוליכים אותו כל הלילה עד שהגיעו לטרפולין של קיסרין. כיוון שהגיעו לשם, כמובן שכאן זה יש בדי הרבה רמזים גם, עלו שלוש מעלות וירדו שלוש ירידות, יש גרסה גם שם, ונפתח המראה לפניהם, וראו שם כיסא וספסל ושולחן ומנורה, והשכיבו את רבי עקיבא על המיטה ויצאו. כיוון שיצאו נסתמה המערה, ודלקה הנר על המנורה, וכשראה אליהו כך, פתח ואמר, אשריכם צדיקים, אשריכם עמלי תורה, ואשריכם יראי אלוהים, שגנוז ותמון לכם ומשומר לכם מקום בגן עדן לעתיד לבוא. אשריך רבי עקיבא שנמצא לך מלון, ערב בשעת מיטתך. נכון, אולי מדובר דמעניין באמת המדרש הזה, נכון לא נהיה לה המדרש הזה בא להגיד שהוא לא מת על ידי עשרה הרוגי מלכות. יכול להיות שאחרי שהוא נפטר שבאו כבר הוא היה מת, הוא אמר לו מצאו את רבי עקיבא מת בבית האסורים.
רק אחד מעשרת הרוגי מלכות זה באמת נפטר בבית הסוהר?
לא, אני אומר לא נהיה לי זה סותר את זה שסרקו את בשרו מסרקות של ברזל, אבל הגוף שלו היה שם מוטל, הוא אומר לו הוא כבר מת בבית האסורים, הוא לא... אחרי שהרגו אותו, כאילו, מדובר. צריך להגיד שאחרי שהרגו אותו, נכון? כן, נכון, הוא אומר לו, הוא מת, והוא בבית האסורים.
או שהיה שני רבי עקיבא.
לא, לא נראה. טוב, אז גם כאן רואים במדרש הזה שצדיקים לא מתאמים. אז אני עושה סיכום. ראינו הכלי יקר והרמב"ן כותבים שצדיקים לא מתאמים. למה? כי כל התאומה זה על ידי הטיפות שמהלך המוות שם לאדם, כמו שחזל מתארים שם. אבל מי שנפטר במיטת נשיקה אין בו תומה. אותו דבר אומר הזוהר, שצדיקים שעוסקים בתורה לשמה לא שולט בהם תומה בשעת פטירתם. וככה גם מובן במדרש של אליהו הנביא עסק בקבורתו של רבי עקיבא, אפילו שפנחס הוא אליהו והוא היה כהן. טוב, עוד דעה למה לכאורה יכול להיות שהיום יהיה מותר לכהנים להתאמה למתים, זה בכללי. עכשיו דעת הרייבד, הרייבד על הרמב״ם כותב, כל האיסור של כהן להתאמה למת, אם הכהן הוא טהור והוא נטמא למת, אז יש כאן איסור. אבל אם הוא גר בכל זאת טמא מת, כמו שהיום כולנו טמא מתים, אז אין איסור להוסיף תומה לתומתו, כי הוא גר בכל זאת טמא מת. כך אומר הרייבד, אני קורא אותו. אומר הרייבד,
אתה אומר שאין תומה יותר גדולה מתומת מת.
זה התומה הכי חמורה.
אתה לא יכול להחמיר.
אבי אבות התומה, נכון. אבי אבות התומה, נכון.
אבי אבות התומה,
אז אומר הרייבד, והכהנים בזמן הזה טמאי מתן, ועוד אין עליהם חיוב תומה, והמחייב אותם עליו להביא ראיה. אומר הרייבד, היום כהנים בכל זאת כולם טמאים מתים, אז אין עליהם איסור להתאמה למת, הוא בכל זאת טמא מת. כן? לכן, ככה אומר הרייבד, והמשנה למלך מסביר אותו, לא נקרא את הכל כי זה קצת ארוך, המשנה למלך בדעתו מסביר אותו, שלפי הרייבד, גם ככה הבין המשנה למלך בדעת הרייבד, שהיום אין איסור להתאמה למתים לכהנים. ככה הרייבד לומד. טוב, מקור אחרון, שאנחנו רואים למה יש סברות אולי להתיר, זה דעת רבי חיים בתוספות, אני קורא למטה שורה האחרונה באותו עמוד. אותו יום שמת רבי אמרנו שבטלה כהונה, יש גרסאות בטלה קדושה. אז מה זה אומר בטלה קדושה, בטלה כהונה? אומר התוספות פירוש ראשון, שהיו קוראים אותו רבנו הקדוש. מה זה בטלה קדושה? כלומר בטל המציאות של רבי, זה הפירוש של תוספות. רבי שנקרא רבנו הקדוש, כמו שחזל אומרים שהיה מאוד קדוש בקדושת הברית, אז בטלה קדושה, כלומר בטל המדרגה של רבי מהעולם. אבל התוספות מביא דעת רבי חיים שאומר משהו אחר, אני קורא שורה למטה. והרב רבי חיים כהן היה אומר, אלמלא הייתי כשנפטר רבנו תם הייתי מתאמה לו. רבנו חיים היה כהן, והוא אומר, אם אני הייתי בשעת הפטירה של רבנו תם אני הייתי הולך להתאמה לו אפילו שאני כהן. די, למה? כי הוא הסביר את הגמרא ככה, מה שכתוב בטלה קדושה היינו קדושת כהונה. הוא אומר, הכוונה שמת רבי בטלה קדושה, זה כמו שהכלי יקר הבין. מה זה בטלה קדושה? שהיה מותר לכהנים להתאמה. וכן מוכרח מדקאמר אותו היום, משמע אותו היום דווקא ותו לא. ובעדי אמר בירושלמי, כשמת רבי אמרו אין כהונה היום. אז התוספות חולק עליו. אבל רואים שדעת רבנו חיים הכהן בתוספות, שהוא מהראשונים גם, הוא כותב שלפי שיטתו אין תומה לצדיקים. ולכן אומר, אני בעצמי כהן, ואם הייתי בפטירה של רבנו תם, הייתי נטמא לו. עוד פעם, גם הוא אומר, הייתי נטמא לו דווקא בשעת הקבורה. להשתתח על קברי צדיקים אחרי שעת הקבורה, זה לא כל כך ראינו במקור, מקור גם למתירים. כל המתירים דיברו על שעת הקבורה עצמה. אליהו התעסק בקבורתו של רבי עקיבא. כאן אותו דבר, הוא אומר, אם הייתי בהלוויה של רבנו תם, על אחרי שקברו אותו להשתתכת על הציון שלו, זה גם המתירים פחות מדברים. אוקיי, מקור אחרון, הגאון ממונקץ, היה אחד מגאוני עולם, אז הוא כותב בשו"ת מנחת אלעזר, שהוא גם מקל, הוא עושה שם ספק ספק בדעת הרייבת, אז הוא גם אומר שמותר לכהנים להתאמה לקברי צדיקים. אז עד כאן ראינו את כל השיטות שמתירים, ראינו שבעיקר מתבססים על הזוהר, על המדרש, ראינו גם דעה ככה, הבנה בירושלמי שבטלה כהונה בפטירתו של רבי, הכוונה בטלה כהונה לגמרי.
אבל מי שכהן שנטמע למת, עובר עליו, מה עובר? הוא
עובר עליו, ברור. כן, נכון? כן, פסוקים מפורשים, כן. וראינו דעת הרייבת, שהוא אומר שאם הכהן כבר תממת, אז הוא לא עובר איסור תורה. כן? עד כאן זה הסברות לעתי. עכשיו בואו נראה למה פוסקים גם למסקנה, כמו שנראה להלכה זה בעייתי. אז בואו נראה להלכה באמת אחורות, נגיע גם להלכה, נראה שלהלכה נפסק שזה אסור. למה אסור? לכאורה עד עכשיו ראינו שסברות להתיר. אז בואו נראה סברות לאיסור. דבר ראשון, יש הרבה גמרות שבהם משמע שצדיקים כן מתאמים. אז נראה כמה גמרות. אני מתחיל במקורות, בהם רואים שיש תאומה גם לצדיקים. מקור ראשון... טוב מאוד, טוב מאוד. מסכת סוכה, טוב מאוד, מה שאמרת. כתוב בתורה שיש פסח שני. נכון, אנחנו עוד מעט קרובים לפסח שני. איך נוצר פסח שני? באו אנשים שהיו טמאים לנפש אדם, אמרו, אנחנו היינו טמאים, מת, לא הספקנו פסח ראשון, למה ניגרע? נכון? ועד הקדוש ברוך הוא חידש להם את פסח שני. מי היו אותם טמאי מת? שלוש דעות בחז"ל, חלק אומרים, היה מת מצווה. לא היו לו קוברים, התעסקו במת מצווה, אמחו, הלכו למשה רבנו, אמרו לו, התעסקנו במת מצווה, למה ניגרע? פירוש שני, זה היה האחים של נדב ואביהו, מישאל ואלצפן. נדב ואביהו נפטרו, הם התעסקו בקבורתם, אמרו, אנחנו נטמנו בקבורה של נדב ואביהו, למה ניגרע? פירוש שלישי, נושא ארונו של יוסף. הרי כתוב שיוסף ישבע את עם ישראל, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם, נכון? שתעלו ממצרים, תעלו את העצמות שלי. מי ששחב את עצמות יוסף, הלך למשה רבנו, אמרו אנחנו טמאים, שנו את ארונו של יוסף. בוא נראה את זה בתוך הגמרא. עומד הגמרא, ועוסק במצווה פטור ממצווה, מאחה נפקא מתא נפקא דתניא, והיא אנשים היו, אשר היו טמאים לנפש אדם. אותם אנשים מי היו? נושא ארונו של יוסף היו, דיבר רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר, מישאל ואלצפן היו שהיו עוסקים בנדב ואביהו. וכו' וכו', יש דעה שאומרת, עוסקים באמת מצווה היו. כאן רואים בגמרא, שנושא ארונו של יוסף, שמי לנו צדיק כמו יוסף הצדיק, באו למשה רבנו, אמרו לו, אנחנו טמאים? לנפש אדם, למה ניגרע? איך הם טמאים? הם נשאו את ארונו של יוסף. אם צדיקים לא מקבלים טומאה, אז לא היו צריכים להיות טמאים. אלא רואים שגם צדיקים מקבלים טומאה. מקור שני שגם רואים בחז"ל שצדיקים מקבלים טומאה, זה הגמרא בבבא בתרא. מה מספרת? רבי בנאה, אבא קם מציין מערתא. הוא היה מציין את הקברות כדי שהאנשים ידעו איפה יש קרב ולא יתאמו, שהם עולים לרגל או כהנים בכללי. ולשם כך היה נכנס לתוך המערה. כמעט הרבי בנאה למערתא דאברהם אבינו. לאן הוא הולך לציין את המערה? מערת המכפלה. מה יש לך לציין את מערת המכפלה? הרי קבורים שם גדולי עולם, אברהם אבינו וכל האבות הקדושים. אלא אף על פי כן רואים שהוא הולך לציין. למה? כי רואים שגם צדיקים מקבלים תומה. אני קורא את הרשב"ם שם, איך הוא מפרש את הגמרא. אומר הרשב"ם, שורה אחת למטה, רבי בנאה אומר, אדם גדול וחשוב היה, לפיכך ניתן לו רשות להיכנס בקברי צדיקים, על האדם אחר לא. כדאמרינן, גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם. כלומר, לא כל אחד יכול להיכנס למערת המכפלה שם. והיה נכנס במערות ומודד מידת אורכן מבפנים, ואחר כך מודד מבחוץ כנגדם, ועשה שם ציון סיד כדי להכיר מקום הטומאה, ולא יביאו טהרות דרך כאן שלא יעיל על הקבר. הנה רואים שהוא עושה את זה, אומר לפי הרשב"ם, כדי שלא יתאמו לקברות. יפה. הלאה, מקור נוסף שרואים שצדיקים מקבלים טומאה, זה הגמרא בבבא מציעא, סיפור דומה. כמו שרבי בנאי היה מציין את הקברות, גם ריש לקיש, כתוב שריש לקיש אבא מציין מערתא דרבנן, הוא היה מציין את הקברות של התלמידי חכמים. רואים שגם תלמידי חכמים מקבלים טומאה, כן? ושם מדובר גם על גדולי עולם. נהיה לי זה גם טוב, זה... יש לך בסדר. טוב. בסדר? אז גם כאן רואים שגם ריש לקיש היה מציין את המערות של התלמידי חכמים באותו תקופה, רואים שזה גם מקבלים טומאה. מקור נוסף שאפשר להוכיח משם שצדיקים מקבלים טומאה זה הגמרא בברכות, המקור האחרון בעמוד. תנו רבנן, כשחלה רבי אליעזר נכנסו תלמידיו לבקרו, אמרו לו רבנו למדנו רוחות חיים ונזכה בהם לחיי העולם הבא. אמר להם, היזהרו בכבוד חברכם ומינו בינכם מן ההיגיון והושיבו בין ברכי תלמידי חכמים, וכשאתם מתפללים דעו לפני מי אתם עומדים, ובשביל כך תזכו לחיי העולם הבא. וכשחלה רבי יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לבקרו, כיוון שראה אותם התחיל לבכות, אמרו לו תלמידיו, נר ישראל עמוד הימיני פטיש חזק, מפני מה אתה בוכה? אמר להם, אילו לפני מלך בשר ודם היו מוליכים אותי שהיום כאן ומחר בקבר, שאם כועס עלי אין כעסו כעס עולם, ואם אוסרני בבית הסוהר אין איסורו איסור עולם, ואם ממיתני אין מיתתו מיתת עולם, ואני יכול לפייסו בדברים ולשחדו בממון, אף על פי כן הייתי בוכה. ועכשיו שמוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעולם ולמי עולמים, שאם כועס עלי כעסו כעס עולם, אם אוסרני איסורו איסור עולם, אם ממיתני מיתתו מיתת עולם, ואיני יכול לפייסו בדברים ולא לשחדו בממון, ולא עוד אלא שיש לפני שני דרכים, אחד של גן עדן ואחד של גיהנום, ואיני יודע באיזה מוליכים אותי ולא יבכה. אמרו לו רבנו ברכנו, מה עליהם יהי רצון שתהיה מורה שמיים עליכם כמו רב השר ודם, כן? תפחדו לעשות עבירה כאילו חבר שלכם בחדר. אמרו לו תלמידיו, עד כאן, זהו, אנחנו רוצים יראת שמיים גדולה. אמר להם, אולווי, אלווי, תדעו, כשאדם עובר עבירה אומר, העיקר שלא יראני אדם. בסוף זה תופס, וכאן אפשר להאריך הרבה, אבל זה בשביל השורה הבאה הבנו זה. בשעת פטירתו אמר להם, פנו כלים מפני הטומאה, תוציאו כלים מהחדר שלא יקבלו טומאה, והכינו כיסא לחזקיהו מלך יהודה שבא. היה לו התגלות, חזקיהו מלך יהודה בא לבקר אותו. מי שרוצה, יסתכל אחרי זה בהערה למטה, למה דווקא חזקיה המלך יצא לקבל את רבי יוחנן בן זכאי בפטירתו. על רואים שהוא אמר, פנו כלים מפני הטומאה, תוציאו כלים מהחדר שלא קבלו טומאה. רואים שגם רבי יוחנן בן זכאי הוא מטמא אחרי פטירתו. כאן נחלקו המפרשים באמת איך להבין את זה, למה הוא אמר להוציא כלים מפני הטומאה. אז תראו, שורה אחת למטה. היה וצוחח מכאן באמת לשיטתנו, כמו שאמרנו, שצדיקים מתמים. הנה הוא אמר, תוציאו את הכלים שלא קבלו טומאה. אבל חלק אומרים שלא, הוא אמר את זה מתוך ענווה. כמו שהוא אמר, אני לא יודע לאן מוליכים אותי, גן עדן, גיהנום. אז הוא גם בענווה אמר, אני אומרת שהכלים לא יקבלו טומאה. אבל באמת, יכול להיות שצדיק לא מתמם, פשוט הוא לא החזיק את עצמו בתור צדיק גדול. מצד הענווה שהייתה בו. החלק באמת הבינו מכאן שעוד הוכחה שצדיקים מקבלים טומאה, שהוא אמר, תוציאו את הכלים מהחדר. טוב, עד עכשיו ראינו איזה ארבע גמרות בערך, כן? שרואים מפורש בחזל, נושא ארונו של יוסף הצדיק, ורבי בנה וריש לקיש שהיו מציינים את הקברות של הצדיקים, והפטירה של רבי יוחנן בן זכאי, שכולם רואים שצדיקים מקבלים טומאה. ועכשיו נראה כמה פוסקים שגם כתבו ככה, אני רץ קצת על המקורות. שוט סמא דחי כתב שאין לסמוך על סברת הרייבד, אומר, גם שיטת הרייבד, אתה רואה בשוטים אחר?
אוקיי.
גם שיטת הרייבד שראינו, שהרייבד כתב שכהן שכבר טמא בכל זאת, אין לו איסור לטמא עוד פעם. אומרים הפוסקים שלא סומכים על שיטתו. למה? כיוון שרוב חכמי ארץ ישראל חלוקים עליו. כלומר, כל גדולי הפוסקים חולקים עליו. גם הרמב״ם, גם השולחן ערוך, הביאו הלכות טומאת כהנים גם בזמן הזה. רואים שהם לא חששו לסברת הרייבד שאמר, היום אנחנו טמאים מתים, אין איסור. רואים שהם חלקו עליו, ואפילו שאנחנו טמאים מתים, אסור לכהן להיטמא שוב ושוב. אסור לו עדיין. האיסור נשאר. אותו דבר, הגאון בעל נודע ביהודה כותב, שגם הרייבד עצמו מודה שיש בזה איסור תורה. הנודע ביהודה למד גם בדעת הרייבד שיש איסור תורה לכהן להיטמא למת. פשוט הרייבד כותב שלא לוקים על הלב הזה. על כל לב לוקים, כהן שהוא כבר טמא מת בכל זאת, אם הוא נטמא עוד פעם, נכנס לבית קברות ולא מקשיב לך, אתה לא יכול להלקות אותו. אבל איסור תורה הוא עדיין עובר, גם הרייבד יודע לזה.
כי הוא טמא.
שהוא טמא, אפילו שהוא טמא. אז הוא עדיין עובר איסור תורה. אותו דבר כותב בשו"ת זית רענן, מקור שלישי, שאסור לכהן לבקר בקבר רחל ובשאר קברי הצדיקים. ואלו שתלו את עצמם להיתר במה שאליהו הנביא אמר, אין צדיקים מתמים, לא צדקו בזה. כי הדבר פשוט שאליהו הנביא לא אמר ככה, אלא בשעת קבורת הצדיק ממש. כמו שאמרנו, דווקא בשעת ההלוויה עצמה, אליהו הנביא אמר את זה. וכו' וכו'. אבל לאחר קבורה, הדבר ברור לאסור, ואין להתיר על פי דברי הרייבד שבזמן הזה אין הכהנים חייבים על טומאת מת. למה? כמו שכבר אמרנו, שנודע ביהודה כותב, שהרייבד מודה שיש בזה איסור תורה, פשוט לא לוקים על זה. על איסור עדיין נשאר. והרי ההלכה רווחת שגם בזמן הזה אסור לכהן להשיב עבדה שנמצא בבית הקברות, ולא אומרים שהוא כבר טמא מותר לו או דברים כאלה. אותו דבר הגאון רבי ישראל מסוקולוב כותב שיש למנוע מנהג איזה כהנים שהולכים להשתתח על קברות הצדיקים בטענה שאין צדיקים מתאמים. מטעות הוא בידם, כמבואר במסכת סוכה שראינו שנושא ארונו של יוסף נטמעו, ובבבא בתרא כתוב שרבי בנה היה מציין את הקברים של האבות במערת המכפלה כדי שלא יתאמו הכהנים שעוברים שם. אז רואים שכל הפוסקים הביאו את הדבר הזה לאיסור. כן. למה? כי ראינו שהראשונים כותבים, דבר ראשון יש את מקור בירושלמי, שכתוב שרבי נפטר בטלה כהונה, חלק הבינו שהכהנים אין בזה, אין תומה בכלל. למה? וראינו שהראשונים מסבירים שכל התומה נוצרת מזה שמלאך המוות מפיל את הטיפות לתוך הפה של הבן אדם, כמו שחזל מבארים, ואז הנשמה יוצאת. התומה נוצרת על ידי מלאך המוות, על צדיקים שמתים בנשיקה, כמו שמובא בזוהר, אז לא שייך בהם תומה. זה עיקר הביסוס.
כל הצדיקים מתים במיטה
נשיקה? או, חלק שאלו כאן, בלשון שחזל משמע, כתוב תלמידי חכמים ותלמידיהם. משמע, הרבה צדיקים, כאילו, ככה משמע... מיטת נשיקה לא נראה לי, זה מה שאנחנו מגדירים שישן ולא קם. זה כאילו דגה רוחנית. נכון, דגה רוחנית. או מדי גם את אבני נזר, שיש הבדל גם אם הוא נפטר מזקנה, או שנגיד הוא נהרג במלחמה, או הרגו אותו. שאם אדם, נגיד, נהרג במלחמה, זה בכלל זכות, כאילו יש את הזכות הגדולה שלו. אבל אדם שנגיד רצחו אותו חס ושלום, אז הוא לא מת על ידי מהלך המוות. אז בואו נראה את הדבר הזה. לפני זה, יש כאן שוט של הרב הראשי, הרב מרדכי אליהו, זצ"ל, ששאלו אותו ככה, אני קורא לכם, שלום וברכה, אני כהן, שמעתי שמותר לכהנים להיכנס במערת המכפלה, אבל זה נראה לי משונה, כי אסור לכהנים להיכנס לקברים, אף אם מדובר בקברי צדיקים. אשמח אם כבוד הרב יוכל להורות לי במדויק, לאלו קברים מותר לכהן להיכנס ולאלו אסור. אז העוזר של הרב, הרב שמואל זעפרני, קיבל את המכתב הזה, והוא כותב ככה. קיבלנו את מכתבך אל כבוד הראשון לציון הרב הראשי לישראל מרדכי אליהו שליטה, ובו שאלתך אם מותר לכהן להיכנס למערת המכפלה. אז הרב כתב לו ככה, ראוי לכהנים להימנע מלהיכנס לקברי צדיקים, אך לקבר רחל ומערת המכפלה מותר להיכנס. הרב מרדכי אליהו מחדש כאן, שקבר, ספציפית, קבר רחל ומערת המכפלה מותר. מה הסברה בזה? לא כצדיקים מתאמים או לא מתאמים, טוב מאוד, בגלל המבנה. תראו את הערה למטה. הערה אחת.
אבל גם בקבר רבי שמעון בר יוחאי.
לא יודע, שם ראיתי שיש הרבה דיונים.
אני שואל את שאולי תנת הכהנים.
יש הרבה ציונים, גם אצל רבי נחמן, מלא ציונים זה ככה, שיש חלקה לכהנים, אבל היא מחוץ. אתה יכול להשקיף לציון משם וזה. אני מדבר להיכנס ממש למקום עצמו. כאן הוא מתיר רק בשתי המקומות האלה. קבר הרחל, מערת המכפלה, למה? תראו את הערה למטה. הנימוק הוא. בוא תראו את הערה למטה שנייה. אני מוקו. אין ברכת כהנים בקבר רשמי. אני מוקו. במערת המכפלה הקברים הם למטה למטה ויש תקרה מעליהם ואנשים עומדים על תקרה זו וכן בעניין קבר רחל אמנו. כלומר המבנה שם חוצץ מפני התאומה.
זה רק לגבי מערת המכפלה.
בדיוק. וקבר. שתי מקומות. נכון. הוא מציין לו רק שתי מקומות ספציפיים. קבר רחל ומערת המכפלה. ועל כן נהגו כהנים. באמת? כי יש היום, אני ראיתי, יש בתי חולים שיש באמת מנורה, שברגע אם חס ושלום יש מת, אז היא מתחילה להווה וכל הכהנים יוצאים.
יש מת במחלקה.
כן.
אבל אם
זה תומת קרקע, שמו את זה.
אז איך
כל
האנשים יכולים להיות
מתעסקים
ביתים? לא יודעת, יפה. ועל כן נהגו כהנים להיכנס לשם. בשאר קברי צדיקים הכהנים לא נכנסים, אף על פי שהם אינם בבית הקברות, אלא בבנה מיוחד, כמו בקבר רשב"י ורבי מאיר בעל הנס. אז רואים שלא נכנסים. לפי גם הרב מרדכי אליהו, לי זה היה חידוש. גם אני זכרתי ככה, אני צריך לברר זה עוד פעם, גם אני זכרתי שיש חלק שאומרים ככה, אבל כאן רואים שהרב מרדכי אליהו, אני חשבתי שהוא מתיר בקבר רשב"י, כאן כותב מפורש, קבר רחל, מערת המכפלה זהו.
לא, הוא שאל אותו על מערת המכפלה, הוא ענה לו.
לא, הוא שאל אותו בכללי, ואז הוא מציין לו רק את שתי המקומות האלה. לא, אבל תראה מה הוא כותב לו, הוא אומר, ראוי להימנע מלהיכנס לכל קברי הצדיקים, חוץ משתיים. תהפכו רגע לעמוד האחרון, עמוד האחרון ממש בסוף. אני רוצה לגמור את הסוגיה ההלכתית שנייה. אז ראינו הרב מרדכי אליהו אוסר להלכה. אותו דבר כותב אני העמוד הכי בסוף, הכי בסוף. אני כתוב למעלה הגאון מהרש קלוגר, עמוד האחרון בסוף בסוף בסוף. תהפכו את כל הדפים. אז אני קורא קטע אחד מתחת. איך? כן, כן, טוב, סוגיה של טיסה מעל קברות זה סוגיה בפני עצמה, נכון. מה לעשות וזה, האם מטוס זה חציצה, לא חציצה, נכון, זה סוגיה לא פשוטה.
בקברות של גויים, כהנים כן יכולים לתאמר.
כהנים זה בסדר, בתאומת אוהל אמרנו אין בעיה. בתאומת אוהל, אסור לו לגעת, טוב, זה לא קורה, לגעת ולסחוב אסור, נכון, לעבור מעל בסדר. נכון, של גוי מותה, נכון. טוב, אני מתחיל מהגאון בעל חוכמת אדם, אני מריץ את זה, אז תעקבו. הגאון בעל חוכמת אדם בהקדמה לספרו שערי צדיק, הוא כותב ככה, כי מה שנשמע מאז שכהנים נכנסים למערות קברי הצדיקים באומרם שקברי צדיקים אינם מתאמים, הוא טעות ומכשול גדול. שערי במסכת סוכה אמרינן, נושא ארונו של יוסף היו, ומי לנו גדול מיוסף, ואדרבה לפי חיבתם תומתם. אומר הפוך, ולא יודע אם נספיק את זה היום, אולי נעשה את זה שיעור הבא, מוסיף כאן עוד משפט ששופך לנו אור על השאלה השנייה. הוא אומר הפוך גם, עד רבה, כמה שאדם יותר צדיק הוא יותר טמא, יותר מטמא, או לא יודע, בוא נראה אם נספיק. אבל הוא ממשיך, לא יותר טמא, יותר מטמא. לכן מצינו בבבא בתרא, רבי בנאה היה מציין את הקברות של האבות הקדושים, ומה שאמרו במסכת כתובות, ביום שמת רבי בטלה כהונה דווקא בשעת הקבורה, שהיה נחשב כמו מת מצווה וכולי וכולי. אותו דבר פוסק הקיצור שולחן ערוך.
מת מצווה זה מצב שאין אפשרות.
אז הפוסקים אומרים שבגלל שרבי הוא היה נשיא, נשיא סוגד בפני עצמו, נכון, זה הגדר של כאילו זה היה משהו יוצא דופן, נכון, נשיא בעם ישראל. אותו דבר כותב הקיצור שולחן ערוך, ושטעות הוא ביד כהנים אדיוטות שנוהגים ללכת על קברי הצדיקים באומם שאין קברי הצדיקים מתאמים וצריכים למחות באדם. והאדמו"ר הגאון רבי יחזקאל משינובה כותב שמקלים בזה טועים, הם חלילה להקל באיסור תורה. והשו"ת אבני נזר מביא את החילוק שהראשונים אמרו, אז בוא נראה אותו בפנים. ולי היה נראה להשוות עד נשאי ארונו של יוסף גם עד אין טומאה וצדיקים. הוא רוצה להשוות, הוא אומר באמת אין טומאה וצדיקים, ואף על פי כן נושא ארונו של יוסף קיבלו טומאה. איך יכול להיות? הוא רוצה להשוות בין שתי הדברים. למה? כמו שראינו, דיני טעם טומאת מת, למה בכלל יש טומאת מת? כתב הרמב"ן כמו שראינו, כי האדם מת בעטיו של נחש, וכמו שכתב רבי חיים ויטל, ששלושה טיפי מרה שזורק מלאך המוות, כתוב שמלאך המוות, מן הסתם יש בזה עומק, זורק שלוש טיפות מרות לפה של האדם וזה גורם לו את הפטירה, אז זה מה שמטמא את הגוף, ואינה מוצאת הנשמה מנוח לכף רגלה ויוצאת ומכאן טומאת מת. זה דווקא באמת, אבל במי שנהרג, שלא מת על ידי מלאך המוות, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, על כן צריכים לבוא לטעם הזוהר. אז הוא אומר, לכאורה, אם אתה אומר שהטעם של הטומאה זה הגימל טיפות שמלאך המוות שם בפה של הבן אדם, הרי רואים שגם אדם שנהרג יש בו טומאה. עכשיו אדם שירו בו, הוא לא מת על ידי מלאך המוות, אז איך הוא מעביר טומאה? הרי שם לא היה מלאך המוות, ואף על פי כן הוא מטמא. קושיה. לכן אומר אבני נזר, חייבים להגיד משהו אחר, אלא לחדד את זה. הוא אומר ככה, על כן צריכים לבוא לטעם הזוהר הקדוש, משום במנה דקוץ הבריך ובעיה נתחברה, ובטעם הזוהר הוא שמחלקים שבצדיקים אין טעם זה, יען הם קודשי הגוף וקדושת עצמו, והינו מנה דקוץ הלבד, רק הגוף עצמו קודש, מקודש ואין החיצונים יכולים להתאחז בהם, אבל מת מעצמו, כל שאינו מהמתים בנשיקה, ומת על ידי מלאך המוות, שאפילו האמוראים הגדולים היה מתאטם על ידי מלאך המוות, מתאמים על ידי הגימל טיפות, ועל כן דווקא רבי עקיבא שנהרג בידי אדם, הוא שאמר אליהו שאין טומאה בצדיקים, אבל יוסף שמת מעצמו, שפיר כאמר הגמרא נושא ארונו של יוסף.
לפי זה רבי עקיבא שנהרג ולא
מטמא.
הוא אומר כאן כאילו, אם הבנתי נכון צריך יותר להעין בזה, אבל הוא אומר כאילו שתי דברים, יוצא שצדיקים מטמאים, לכן גם גדולי האמוראים, יוסף הצדיק מטמא. הרבי עקיבא שהיה צדיק ונהרג לא על ידי פטירה, אלא סרקו את בשרו במסרקות של ברזל, דווקא שם אין דין של טומאה, כי זה גם לא על ידי מלאך המוות וגם זה דרגה של צדיק. זה כבר בחינה בפני עצמה. להלכה למעשה מה נפסק? אז בואו נראה את השתי מקורות האחרונים שיש שם עדות על גדולי ישראל. שבשעת פטירת האדמו"ר בעל השפת אמת, שהשפת אמת נפטר, היה שם בעל אבני נזר, ושאלו אותו הכהנים האם יכולים להשתתף בהלוויה של השפת אמת, והשיב להם חס ושלום. הוא סיפר להם גם כשנפטר האדמו"ר רבי מנחם מנדל מקוצק זצ"ל, הכהנים רצו להשתתף בקבורה, והחידושי ערים צעק ומחה על זה. לכן גם להלכה למעשה הרב עובדיה פוסק, לפיכך מצווה להוכיח לכהנים החרדים לדבר השם באמירה נעימה, לבל יכניסו עצמם בספק איסור תומה דאורייתא ולחלל קדושת כהונתם, אלא מוכיחים מנעם ועליהם תבוא ברכת טוב. הדברים שרוב ככל גדולי פוסקי האחרונים וגם אחרוני זמננו, הרב מרדכי אליהו, הרב עובדיה יוסף, פוסקים שאסור לכהנים להתאמה למתים. הרב מרדכי אליהו חידש שיש שתי מקומות שהמבנה שם שונה, אבל בכללי לקברות צדיקים רואים להלכה למעשה גם לכהנים אסור להתאמה, וכל המקורות שראינו שצדיקים לא מקבלים תומה, שם ראינו שיש הסברים אחרים מה זה לא מקבלים תומה, אבל זה לא הלכתית. טוב, יש לנו 5 דקות, אז אולי נספיק ה5 דקות האלה לעבור לחלק הרעיוני. אז אמרנו הלכתית אסור להתאמה גם לקברות צדיקים, ראינו את המקומות, את המקורות לכאן ולכאן. שאלנו אבל עוד שאלה, למה יהודי יותר מפיץ תומה מגוי? נכון? גוי מותר לו לגעת במת, יהודי אסור לו. גוי שנפטר...
אתם נקיים אדם.
נכון, נכון, אז מה הסיבה לזה? צועק. אותו דבר, גוי שמת, מותר לעבור מעליו כהן, או לטוס מעליו, כמו שאמרת. על יהודי שנפטר, הוא מפיץ תומה, וראינו שהחיי האדם אומר אפילו הפוך, מפני חיבתם תומתם. כלומר, כמה שהאדם הוא יותר צדיק, הוא יותר לכאורה בסברה מפיץ תומה. איך זה יכול להיות? אז יש אור החיים הקדוש מאוד מפורסם, שנקרא אותו. זה בדף שכתוב לכם, עניין התארה בעבודת השם יתברך. זה הכותרת בגדול. אז נקרא את האור החיים הקדוש הזה, ובדעת השם בוא נראה שנספיק אותו. חילה שזה לא היה מסונכרן, אבל... טוב. אור החיים הקדוש על פרשת חוקת. שואל האור החיים הקדוש, כתוב זאת חוקת התורה, ואז מסופר שם על פרה אדומה. שואל האור החיים הקדוש את השאלה המפורסמת, לכל היה צריך להיות כתוב זאת חוקת הפרה, ואז חוקת התורה, כאילו זה משהו כללי העניין של פרה אדומה. אז הוא כותב ככה, זאת חוקת התורה, צריך לדעת למה קינה למצווה הזאת של פרה אדומה שם כללות התורה, זאת חוקת התורה. שהיה לו לומר זאת חוקה או זאת חוקת התומה או חוקת התארה, כדי איך שאמרו זאת חוקת הפסח וכו' וכו'. ואני מדלג לקטע הבא, והתבהר העניין על פי מה שאמרו בפרק בתרא דנזיר בפסקו הרמב״ם, מה שאין אקוטי נעשה תממת. הוא אומר, מה אומרת, וכך נפסק ברמב״ם, שגוי נוגע באמת לא קורה לו כלום, וזה לשונו שאם נגע באמת או נעשה תמת עליו או נכנס לאוהל שיש בו מת, הרי הוא כמו שלא נגע. אלה, מה זה דומה? כמו בהמה, הכלב של מישהו נכנס לאוהל המת לא קרה לו כלום, נכון? אותו דבר להבדיל, כן, גוי יש בו צלם אלוקים וכו', אז אותו עיקרון. עכשיו למה? עכשיו מסביר האור החיים הקדוש את ההסבר העמוק של זה. והנה ההבדל שבו הורמו עם בני ישראל משאר הגויים, הוא באמצעות קבלת התורה. הוא אומר, אחרי מתן תורה, נהיינו משהו אחר לגמרי, שזולת זה בלי קבלת התורה, הנה ככל הגויים בית ישראל, אין אומתנו אומה אלא בתורתה. ומעתה טעמנו צוף דבש שמרי אל במה שאמר זאת חוקת התורה. כלומר, למה כתוב זאת חוקת התורה? כי זה ההסבר למה יש תומה. אתה יודע למה אתה צריך פרה אדומה? כי אתה תמי מת. אתה יודע למה אתה תמי מת? זאת חוקת התורה. קיבלת את התורה הקדושה. מה הקשר? פירוש זאת חוקה של התומה, ותנאי תארתה תסובב מהתורה. כי על ידי שקיבלו התורה, נעשו עם בני ישראל דבר שהרוחניים השפלים תאבים להידבק בהם. כלומר, כאן דברים עמוקים שאני לא מבין בהם, רק נסביר את זה מילולית. אומר האור החיים הקדוש, יש כוחות תומה, כוחות חיצוניים, שכל החיות, הרי כל דבר, החיות שלו זה בסוף מהקדושה, גם כוחות התומה. ובגלל שהחיות של כל דבר זה מהקדושה, אז הכוחות הרוחניים השפלים, כוחות התומה, רוצים להידבק איפה שיש קדושה. איפה שיש יותר קדושה, הם רוצים יותר להידבק. גוי שאין בו הרבה קדושה, אז הוא נפטר, אין בו כמעט תומה, החיצוניים לא נדבקים שם. על יהודי שהוא מפוצץ בקדושה, אפילו הגוף שלו קדוש, אז החיצוניים ישר רוצים להידבק שם, אז יש שם תומה. לכן על ידי קבלת התורה, זאת חוקת התורה, על ידי זה שקיבלנו את התורה, עלינו מדרגה רוחנית, אז אתה מפוצץ קדושה. אז איך שהקדושה הזאת מסתלקת, החיצוניים רוצים להידבק בשיריים שנשארו. ועד יש את המשל המפורסם של אור החיים הקדוש, הוא כותב ככה. הוא כותב, להיותם חטיבה של קדושה עליונה בחייהם גם במותם, בחייהם שהם בנוגע באמת וכו' וכו'. הנה, אני קורא את הקטע הבא, וכבר המשלתי במקום אחר, עניין זה לשתי כלים. הוא אומר, זה משל לשתי כלים, שתי חוויות, שיהיו אצל בעל הבית, אחת מלאה דבש ואחת מלאה זבל, והוא פינה אותם החוצה. תבוא עוד 5 שעות, איפה יש יותר חרקים? בדבש ובזבל? בדבש. מאותו דבר זה ככה. החרקים זה כאילו כוחות הטומאה החיצוניים, והדבש והזבל זה כאילו הגוף של הגוי והגוף של היהודי. החרקים הולכים לדבש. יש שם הרבה יותר בשר כאילו. אותה שהייתה מלאה דבש מתקבצים אליה כל הזבובים והרמסים, ואותה שהייתה מלאה זבל, גם שיכנסו לה קצת מהרמסים, זה לא דומה בכלל לשל דבש. כמו כן, אדם ישראל שמת להיותו מלא קדושה, מתוקה וערבה, בצאת הנפש ונתרוקן הגוף, התקבצו הקליפות לאין קץ שהם כוחות הטומאה. התאבים תמיד להידבק בקדושה, ליהנות מהערב, ולכן התאמה באוהל. ואפילו 1,000 בתים מקורים בתקרה אחת, ואחת פתוחה לחברתה, הטומאה תמלא את כל החלל המקורה, כי הוא מפוצץ קדושה. מה שאין כן אשר לא מזרע ישראל, להיותו משולל מהקדושה, אין כל כך התקבצות הטומאה, אלא חלק הממית הנדבק בגוף. ואשר סובב הכל היא התורה. לכן אומר יוחנן הקדוש, זאת חוקת התורה, בגלל שיש תורה בעם ישראל, אז תדע, אתה צריך אפר פרה אדומה, כי אתה מפוצץ קדושה. כלומר, איפה יש טומאה, איפה שיש את הנגטיב, את הקדושה, על איפה שאין קדושה, ממילא אין טומאה. לכן אומר חיי אדם, אדרבה, צדיקים יותר מתמים אפילו, כי הצדיק הרבה יותר מלא קדושה. לכן אפילו יכול להיות שיותר שייך שם טומאה.
מה שמעניין, שכתוב גם שצדיק, כן, הקבר שלו, הגוף לא מתקלה.
נכון.
אז זה קצת נגד את מה שאנחנו אמרנו עם הדבש.
לא, למה? כאן מדובר כוחות טומאה חיצוניים. משהו אחר, לא עכשיו ריקבון גשמי. ריקבון גשמי, ובדי נגמור, הוא נוצר מקינה. כתוב רקב עצמות, קינה. היה סיפור, נהיה לי פעם, סיפרתי אותו כאן כבר, שהייתה מישהי, שנהיה לי נולדה ככה, היא נולדה כאילו עם אוטיזם כזה. היא לא הייתה מתפקדת, ממש אפילו צמח נראה לי. ונפטרה, והיה שם איזה סיפור שהיה צריך להעביר אותה ממקום למקום, סיפור מסובך, שפתחו את הקבר אחרי תקופה מאוד גדולה, היא הייתה שלמה, כאילו שערות. והסיפור הזה עשה הרבה רעש, והלכו לרב חיים קניאבסקי זצ"ל, וישר הוא אמר, היא בחיים לא קינתה. כתוב רקב עצמות קינה, מי שלא מקנה, אין לו ריקבון בעצמות. אז צדיקים שמגיעים למדרגה כזאת של חוסר קינה ושלמות עם עצמם, אז באמת הגוף נשאר שלם לגמרי, כן? ממש ככה. אז זה הפן הרוחני, יש כאן עוד מקורות שרואים את אותו בסיס, אבל רואים שאיפה שיש, הרב הגיע? הנה, כן, הרב הגיע. אז עוד פעם, אז נעשה סיכום, ראינו אחד, לגבי הסוגיה ההלכתית, האם צדיקים מתאמים או לא, ראינו מקורות לכאן או לכאן, הלכה למעשה, אסור לכהנים להיכנס לקברי צדיקים, אלא אם כן המבנה שם בנוי שונה לפי חלק מהפוסקים, שראינו לזה שתי מקומות לפי הרב מרדכי אליהו, לפי הרב עובדיה לכאורה עדיין יהיה אסור גם במקומות האלה. ושאלנו מה הטעם הרוחני של זה, לכאורה גוי מטמא פחות מיהודי, אמרנו נכון, כי איפה יש טומאה, איפה שיש קדושה שמסתלקת, עד החיצונים רוצים להידבק בשיריים, אבל גוי שאין בו כל כך קדושה, אז גם לא שייך בו טומאת מת כל כך. שייך עם ישראל.